אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שרת החדשנות, המדע, הטכנולוגיה וחברת הקבינט מדיני-ביטחוני. גילה גמליאל. שלום. מה העניינים?
מצוין, תמיד טוב לראות אותך.
תודה. אנחנו הולכים למלחמה?
אנחנו כבר במלחמה שנתיים.
אני מדבר עם איראן.
ולגבי איראן, תראה, אנחנו כרגע, כידוע לך, לאחר טבח שהעם, יעשו לעם האיראני, המשטר הזה, המפלצתי הזה, האכזרי הזה, הוא טבח ורצח עשרות אלפים מהצעירים שבסך הכל יצאו במחאה לחופש, לחירות, לעתיד שלהם, לתקווה שלהם, ושם מה שקרה בפועל, הרגו ורצחו וטבחו עשרות אלפים, ידוע על כעשרת אלפים צעירים שכרגע התעברו כתוצאה מירי בעיניים שלהם, ועוד על מאות אלפים פצועים ועשרות אלפים בבתי הכלא. והזעקה הזאת וכל מה שהיה שם, ברגע שיחזור האינטרנט, אז עיני כל העולם לא יוכלו יותר לשאת את מה שנתבצע שם, ועל כן לטעמי אין מנוס בסופו של יום, בזמן כזה או אחר, שהמשטר הזה יחלוף מן העולם. הוא לוקח את הכסף של הצעירים הללו, ובמקום זה הוא מתעל אותם לארגוני טרור נגד מדינת ישראל ובכלל בעולם, נגד יהודים, נגד בהקמה של נשק גרעיני וטילים בליסטיים. וכל ההיבטים הללו רק מראים שאם נחשוב כולם ביחד, ברגע שהמשטר הזה בסופו של יום שהעם כבר זועק את זעקותו שילכו משם ויתנו להם לנהל מערכת יחסים טובה עם העולם הפתוח, בטח ובטח גם עם ישראל, בסופו של דבר לא יהיה מנוס, וזה בדיוק מה שצריך לקרות וזה מה שיקרה.
כשאת אומרת זה מה שיקרה, זה מתוך ידיעה או מתוך הרגשה? או רצון נקרא לזה?
בוא נאמר ככה, שהרצון בוודאי קיים, וכל שאר הדברים נשמור כרגע על
אוקיי, אז אני אגיד לך משהו. הייתי בשבוע שעבר בכנסת, פגשתי מישהו, ושאלתי אותו, נו, מה אתה אומר? אז הוא אמר לי, לגבי מה? יהיה או לא יהיה? אז הוא אמר לי, כשתדע, תגיד גם לי, כי גם אני לא יודע. עכשיו בינינו, אנחנו יודעים שמי שיחליט זה טראמפ. ישראל לא תעשה שום דבר ללא הסכמה ברורה של טראמפ. אבל טראמפ הבטיח עוד דברים. הוא הבטיח שהוא יעזור למפגינים, ולא קרה כלום. הוא הבטיח שתסיים המלחמה בין האוקראינים לרוסים, תסתיים תוך 3-4 ימים. וזה לא קרה. הוא הבטיח עוד דברים.
אני בוחרת...
האם אני יכול להאמין שטראמפ, בעצם אם הוא לא יעשה את הצעד הזה, עיני העולם יהיו מופנות אליו, ויגידו לו, אדוני הנשיא, יצאת רע מאוד מהסיפור הזה.
אני סמוכה ובטוחה, וטראמפ שהוא ידיד אמת של מדינת ישראל, וסייע לנו בהרבה דברים מאוד כמעט לאורך כל המלחמה, וכמעט בכל תחום שנגענו בו, אכן טראמפ יחליט, וכמו שאמר נתניהו, ראש הממשלה שלנו, במדינת ישראל תחליט גם כן. כלומר, בהקשרים הללו אנחנו נראה מה הצרכים לביטחונה של מדינת ישראל, ואנחנו תמיד עושים את כל מה שצריך
אנחנו נצטרף על מנת להגן עליה. תתחיל את
אני מציעה כרגע, זה לא נכון לנו לנהל את השיח הזה תקשורתית, וזו הסיבה שאנחנו נימנע כרגע מלדבר על זה, אבל אין ספק שכל מה שקורה היום צריך להבין שאיראן נמצאת בשפל הכי גדול שלה. מאז ממש כל השנים האחרונות, מאז המהפכה, הם נמצאים בשפל ובתחתית, והמשטר הוא כל כך חלש, שהפוטנציאל ההחלפה שלו הוא מאוד מאוד ממשי. וגם יש פוטנציאל להנהגה חלופית.
מי ההנהגה החלופית?
תראה, מכל מה שאתה רואה שהיה שם בתוך איראן,
כן,
אתה
אבל
מבין, שנייה,
את לא 30, קבוצה...
אני אראה לך בדיוק מה שהיה שם. הנסיך יורש העצר רזה פעלבי, כשהוא יצא בקריאה לעם שלו תיצאו בשעה 8 בערב, יצאו בשעה 8 בערב, תיצאו בשעה 6 בערב, יצאו בשעה 6 בערב. 90 מיליון עוקבים שהיו לו ברשתות באותה עת, לפני שסגרו את האינטרנט, ואתה רואה את השינוי ברגע שסגרו את האינטרנט, בנפילה של עשרות מיליונים אצלו בתוך הרשת, זה רק מעיד שכולם היו באמת מתוך איראן. אבל לא רק זה, כשהוא לא רק יצא בקריאה, שמענו את כל הצעירים מהמחאות ב-31 מחוזות, שצועקים וקוראים בשמו, אומרים את זה במפורש. ועל כן אנחנו סמוכים ופתוחים שבהקשר הזה, כשהוא בא ומציע את עצמו, אז הוא יכול להיות אלטרנטיבה, אבל הוא בעצמו אומר שרק העם האיראני יבחר. כלומר, הוא רוצה להוביל את הדמוקרטיה, הוא מציע את עצמו לטרנזישן, לתקופת המעבר, ובהקשר הזה הוא אומר במפורש שתוך חצי שנה צריכות להיות בחירות באיראן, ושהעם האיראני הוא זה שיבחר. בנוסף, הוא מדבר על הסכמי כורש, אותם הסכמים שבנינו אותם למשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. הוא היה כאן, הוא נפגש עם ראש הממשלה נתניהו בביקורו לפני 3 שנים, ועם הנשיא ועם כולם, ואני אומרת לך מתוך היכרות של הבן אדם, שהוא בעצם מוביל את המחאות, מוביל את האופוזיציה של כנגד המשטר כבר כל כך הרבה שנים, ויש סבירות גבוהה שהעם האיראני יבחר בו.
תגידי, את שלמה עם מה שאמר אתמול ראש הממשלה לגבי ביידן, והאמברגו שהוא הטיל או לא הטיל?
מה זה לא הטיל? הוא הטיל.
הוא הטיל אמברגו על פצצות כבדות.
נכון, וראש הממשלה, קודם כל אני חייבת לשבח אותו על כל ההובלה שלו, של המערכה בכל החזיתות, על הנחישות שלו במטרות המלחמה בעזה, באמירה מפורשת של החזרת כל החטופים, ותודה לאל שאיראן גבילי, זכרונו לברכה, חזר לקבורה ראויה בישראל, כגיבור ישראל, וכאן עצם זה שהנחישות, למרות שאנחנו שמענו דברים אחרים, גם גורמי ביטחון שאמרו לנו, תחשבו שאולי לא תראו יותר את אף אחד מהחטופים חוזרים, והוא הלך עם הדברים האלה באמת עד הסוף, עם ממש הובלה מדויקת של כל המערכה הזו. ומה שהוא אמר לצערנו, בהקשר של האמברגו, באמצע מלחמה שאנחנו צריכים להתנהל, כל מה שהוא אמר בהקשר הזה, נכון, ועל כן הסוגיה של האמברגו בכלל, באמצע הליך מלחמה של מול מפלצות שפגעו באזרחי מדינת ישראל, הייתה מלכתחילה מדיניות שהיא לא נכונה מהצד של
גילה,
הגורמים מחו"ל.
גילה, בנוסף לפצצות הכבדות שאנחנו מבינים שממשל ביידן הטיל אמברגו, האם היה לישראל חסר בנגיד כלים קונבנציונליים? אז ואת הפצצות הכבדות, אנחנו יודעים ששם הוא טל אמברגו. האם היה לישראל חסר לצבא בכלי מלחמה, לא חשומה, טנקים, תותחים, פצצות?
מכיוון שאנחנו עדיין במלחמה, אנחנו לא יכולים לבוא ולשתף כרגע מה היה ומה לא היה בתוך ההתנהלות הכללית. מה שחשוב לומר כרגע, שזה מאז עידן טראמפ, יש לנו פשוט תמיכה אבסולוטית, מסייעת לנו בכל הצרכים שלנו הביטחוניים, וזה אין אלא רגע לשבח על המדיניות הזו המשותפת.
אבל האם את חושבת שאנחנו לא פתחנו עכשיו סכסוך מיותר עם הדמוקרטים?
זה לא עניין של דמוקרטים, זה עניין...
זה של ביידן, ביידן הוא דמוקרטי.
זה עניין פרסונלי, זה לא עניין דמוקרטי בהקשר הזה.
טוב.
תראה, יש גם דברים טובים שהוא עשה בתחילת המלחמה.
Don't. זה נכון, ואני באמת אפשר לשבח אותו. בוא נדבר קצת על משהו אחר, נחזור לפוליטיקה. אני רוצה שתסבירי לי את שיתוף הפעולה שאת מקדמת עם נאסא, והנושא של האסטרונאוטים, ובכלל, אנחנו אתמול צפיתי בתוכנית, אני חושב זה היה ב-12, על זה שהם הולכים שוב לשלוח אסטרונאוטים, להקיף את הירח, ומדובר גם על מאדים. איפה אנחנו כאן?
ראשית, כמי שאחראית על סוכנות החלל, אז הייתה לי את הזכות...
הישראלית.
הישראלית. נכון, אבל הייתה לי את הזכות לשתף פעולה עם סוכנות החלל האמריקאית עם נאסא, ולחתום איתם על הסכם שיתוף פעולה לעשר שנים הבאות, וגם לארח עכשיו את אחד הבכירים שהגיעו לשבוע החלל שלנו, שאנחנו בדיוק מסיימים אותו היום.
אם אני לא טועה, נכון?
והובלנו איתם, גם הוספתי לו רעיונות עכשיו, שהוא צריך לאבד אותם בתוך הקבוצה, ולחזור אליי, עם לקדם גם את הסכמי אברהם בחלל. שזה יהיה משהו שהוא חדש, לקחת את כל ההסכמים מלבד בהתנהלות השוטפת, ולייצר אותם בשיתופי פעולה בחלל, בכל ההיבטים שדיברת עליהם, יש לנו הרבה שיתופי פעולה איתם, גם מחקרים, גם של כל הנושא של החינוך שאנחנו מדברים עליו, וגם ביטחוניים, אלה דברים קריטיים וחשובים, לביטחונה של מדינת ישראל, אם אנחנו כבר מדברים, המלחמה האחרונה שהייתה כנגד איראן, של ה-12 ימים, היא המלחמה שהיא מלחמת החלל הראשונה, כל האספקטים שאנחנו פעלנו בגינם היו בביתים של חלל.
יכולה להרחיב?
בהחלט, כל הנושא שתחשוב על הצילומים, התמונות, ההגנה, הכל, רחפנים, כל הסוגיות הללו, פתחו פה עידן אחר. מה שהראינו בתור ילדים את מלחמת הכוכבים, שהיה נשמע לנו דמיוני, זה בדיוק מה שפשוט נמצא כרגע ממש לפתחנו. עכשיו, אני חייבת לומר לך, שאם מסתכלים על הנושא של החלל, הארגון הכלכלי העולמי הציג תמונת מצב של פוטנציאל כלכלי של 1.8 טריליון דולר של התעשייה בחלל. מדינת ישראל כרגע, אנחנו ממש מתקדמים בצעדי ענק עם התעשייה, ובזכות זה היום בדיוק אנחנו גם מקדמים את הנושא של עיר חלל ראשונה בישראל, שזה יהיה במצפה רמון, ששם אנחנו משקיעים 60 מיליון שקלים, נכסים גופים תעשייתיים גדולים ומשמעותיים גם כן.
מה יעשו שם?
ושם תהיה אפשרות לתעשייה. גם לקבל את כל המעטפת שהם צריכים, גם רגולטורים וגם כלכליים וגם מבחינת הפוטנציאל לשגר לחלל על מנת לפתח את התעשיות שלהם. וזה ישנה פה סדרי עולם בתעשיית החלל בישראל, ואנחנו נוכל להשתלב בתוך התחום הזה שיכניס גם הרבה מאוד כספים לישראל, לפתח את מצפה רמון כמובן, ויוביל את ההייטקיסטים שלנו, ואת כל אנשים שרוצים לפתח תחום שהולך ומתפתח בצעדי ענק, גם כשמדינת ישראל תהיה לא רק על המפה, אלא על חלל.
90% מהטילים, חלקם מפרסונים, יורטו על ידי צהל, על ידי הצבא. זה מטורף. עדיין 10% טילים שפגעו כאן בישראל, הובילו לנפגעים, להריסה של בתים, צצות של טילים של נושאים חומר נפץ של טון ויותר, גרמו להרס אדיר. העורף לא מוכן.
אני אומרת עוד פעם, קודם כל, רק צריך לחשוב כמה המדיניות של ראש הממשלה בנוגע לאיראן הייתה נכונה לאורך כל השנים, ואיזו סכנה קיומית למדינת ישראל, ההיבט היה של הנשק הגרעיני, וכמה חשוב היה בטיפול שעכשיו שילבו זרועות ארצות הברית וישראל, לפגוע בתשתית של הנשק הגרעיני שעלול היה להיות, רק ראינו עכשיו רק את הטילים הבליסטיים, מה החלילה יכול היה לקרות. ועל כן, בהקשר הזה, יש פיתוחים שהתפתחו כבר במהלך רק התקופות האחרונות, בחיזוק של מהלכים שיסעו מאוד מאוד לעורף בכל מלחמה עתידית שתהיה, ועוד ועוד התקדמות טכנולוגית שאני לא ארחיב עליה, שתסייע מאוד מאוד בכל מערכה עתידית שכרגע במידה ותצא לאור. ועל כן אנחנו ערוכים לכל תרחיש כרגע, גם במידה ונמצא את עצמנו במלחמה כנגד איראן, ונגד כל מי שחושבים לאיים על מדינת ישראל.
טראמפ הודיע הלוך ושוב בכל רעיון, אנחנו מאחורי המפגינים. אנחנו לא נשאיר אתכם לבד, אבל הוא ישאיר אותם לבד.
ראשית, עדיין, כמו שאנחנו רואים, זה לא סוף פסוק.
עובדה שההפגנות שהיו שם דחו.
אין עוד פעם, מכיוון שכרגע הם לא נקראים לצאת, אפילו רזה פעלבי שקרא להם לצאת בזמנו, ביקש מהם בעת הזו להמתין לזמן שהם יקראו לצאת לאותן מחאות ואותן הפגנות. זה דבר אחד. דבר שני, היד הקשה של המשטר האכזרי והמפלצתי הזה, שפשוט טבח בהם, שרף אנשים, שרף את השוק, עשו שם דברים נוראים, קברי אחים, דברים מזעזעים, שהכל יחשף לציבור ברגע שהאינטרנט ייפתח, כל אותם סרטונים וכל אותם מראות זוועה, והדברים הללו לא יוכלו לעבור לסדר היום. אנחנו רואים יותר ויותר היום מדינות, גם באירופה, שמצטרפות עכשיו לקריאה של הפיכת משמרות המהפכה לארגון טרור, בהכרה שזה ארגון טרור, ואין להם יותר דרך חזרה לנרמול של מה שקרה שם, ולטעמי בסופו של יום גם טראמפ יקבל את ההחלטות הנכונות.
חוק הגיוס המדובר. יש לנו, עומדים בפניכם, יש לנו כצופים מהצד, יש לכם שני חוקים. חוק הגיוס, שזה אחד הדברים שיכול להפיל את הממשלה.
הפיל כבר כמה פעמים, ממשלות, שנים.
נכון, נכון. ואני רוצה לשאול אותך, האם החוקים שעומדים עכשיו על סדר יום יעברו והממשלה תמשיך עד, עוד חמישה, שעה חודשים?
עד ספטמבר-אוקטובר.
ספטמבר-אוקטובר, או שחוק הגיוס יפיל את הממשלה, ויש לנו גם את חוק התקציב. אלו שני הדברים שמאיימים כרגע על שלומה של הקואליציה.
תראה, בעיקרון, הכנסת ישרה את חוק התקציב בקריאה ראשונה.
קריאה ראשונה.
עכשיו, תוך 60 יום, צריך לאשר אותם בקריאה שנייה ושלישית. כלומר, שממש עד סוף מרץ צריך לעבור תקציב. אם לא, יש בחירות תוך 3 חודשים. אנחנו כבר נכנסנו לשנת בחירות. כלומר, הפער בין יוני לספטמבר זה כבר פחות דרמטי, זה כבר 3 חודשים. מה שעלול לקרות זה שנניח עכשיו במורכבות של הגעה להסכמה רחבה בחוק הגיוס, לא תהיה הסכמה, לא יעבור תקציב, ויהיו בחירות במיידי. זאת אופציה שקיימת על השולחן. אבל גם יכולה להיות אופציה אחרת, שאומרת שמכיוון שאנחנו זקוקים כל כך לכוח אדם, שיצטרף לתוך השירות, לתוך השירות של צהל, להקל על המילואימניקים שלנו, שכל כך זועקים כבר לעזרה, הם והמשפחות שלהם, וצריך להתחיל כבר להתניע את המערכה הזאת, הרי זה לא חוכמה שכל פעם תקועים עם חוסר גיוס חרדים, וכמו שאתה רואה, ככל שדנים בחוקים הללו, זה רק עוצר את עצם הגיוס שלהם, זה משהו שהוא מופרך, עכשיו, עכשיו, מה שקורה כאן בפועל, שכשאין חוק, כמו היום, אין חוק, כולם צריכים להתגייס לפי החוק, לא מצליחים לגייס אותם. זה פשוט מהלך שהצבא יכול היה לשלוח למי שהוא רוצה ולעשות מה שהוא רוצה, אבל בינתיים לא מצליחים לגייס. עכשיו, אני, הייתה לי זכות לגייס חרדים לארגונים החשאיים. בפעם הראשונה היה גיוס של חרדים לשבק. ושם הגיעו אלפים, הגיעו מעל 1,000 איש רק לקורס הראשון, זה היה מטורף. שאלתי את עצמי, רגע, למה? למה לקורס חשאי מגיעים ולצבא לא רואים אותם בהמוניהם? שם אין מדים, אף אחד לא יודע, באים אזרחי, חוזרים אזרחי, שם גם הפלטפורמה הזאת אפשרה להם להישאר חרדים. ואז ההיבט התרבותי הזה הזכיר לי את מה שהיה בעבר באקדמיה. לפני 25 שנה כמעט ולא היו חרדים באקדמיה בכלל, והדרך נפתחה כתוצאה מלפתוח את הדלת שעדינה בר שלום בזמנו עם אבא של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, פתחו את הדלת בהתחלה רק לקורסים של סיעוד, ומזה נפתחה הדלת, וואנס היא נפתחה, זהו, 25 אלף בוגרים היום יש אקדמיים חרדים, ועוד אלפים של סטודנטים במהלך התקופה.
מה את אומרת בעצם?
אני אומרת
שצריך
לפתוח כבר את הדלת הזו, צריך כבר לפרוץ אותה.
כן, אבל את שומעת את גפני, את שומעת את הרבנים, כולל בהקלטות הסודיות.
הקלטות הללו היו לפני שנה, זה לא סוד שיש פה את המורכבות, לזה התכוונתי. בוא נפתח כבר את הדלת, ניכנס כבר את הצעדים הראשונים פנימה, שהם יהיו בהסכמה רחבה.
אבל החקיקה הזאת אומרים שהיא לא חקיקה, אלא השתמטות.
אז עוד פעם אני אומרת, ברגע שהיינו כבר מתחילים לפני שנתיים, כמו שהיה אמור להיות, היינו היום עם 10,000 חיילים, כבר משרתים, ועוד שנה כבר נכנסים לי למערך המילואים, ואז הופכים את זה לאחוזים ולא למספרים, והיינו מגיעים ל-50% תוך איקס שנים, זה, והיינו מתחילים להגביר את הקצב. היום, בזה שאנחנו תקועים כל פעם מחדש, הפסדנו כבר ועוד ועוד, ונפסיד עוד שנה, ונצא לבחירות, ונחזור לבחירות, ונהיה עוד פעם, והגלגל הזה לא יסתיים לעולם,
אם לא נצליח
להתחיל את זה. אף אחד לא מבין את זה לצערי. כמו שאני רואה שזה מתנהל, כל אחד נצמד לו לתוך הטקסט, הפן המשפטי, החרדים, ההיבט הזה לא, הוא חייב, כמו שאמרתי, ברגע שהוא יפתח טיפה, והחרדים האלה ייכנסו כבר הביתה, כשהם עימדים וחוזרים חרדים, והכל היה כבר נראה בזרימה, היינו כבר היום במקום אחר. בינתיים אנחנו מבזבזים זמן יקר, בהורדת הנטל מהמילואימניקים שלנו, שאנחנו אמנם מנסים לצ'פר אותם כלכלית, אבל זה לא נותן את המענה לצורך הצבאי, וחייב לפתור את הבעיה הזאת כבר אחת ולתמיד.
לפי מידע שהצבא הוציא, יש כ-50,000 נפגעי טראומה. ואנחנו מדברים רק על המעגל הראשון. תחשבי, בני משפחה, ילדים, נשים, מטורף. ומאוד שמחתי וקראתי שאתם מתכננת איזשהו שיתוף בין משרדי לטיפול בנפגעי פוסט-טראומה.
נכון. אני חושבת שזה ממש עצוב לראות הרבה מאוד מהצעירים שלנו.
אני רק רוצה להזכיר ברשותך, באיזושהי צורה אני קשור לזה, סיפרתי לך במשרדי, שהיו פגישות עם בית הלוחם, ועם אנשים שהם מובילים את התחום הזה בצבא, במשטרה ובאזרחות. וכל מי שדיברתי איתו אמר, אנחנו זקוקים למשהו אחר.
בדיוק. זקוקים למשהו אחר, כי גם ככה מערכת בריאות הנפש בישראל, טרם המלחמה, לא הייתה בשיאה. וקל וחומר עכשיו, שהצטרפו לצערנו עשרות אלפים שזקוקים ממש לסיוע הנפשי, וצריך לתת להם את האפשרות הזו. ואז בתחילת המלחמה חשבתי על זה שבאמת צריך לבוא ולתת איזשהו מענה מיידי שייתן לצעירים שלנו ולכל מי שלא רק לצעירים, לכולם, את האפשרות לקבל את הטיפול במיידי, ולא עם כל התורים הבלתי נגמרים הללו ומענה שהוא לא בנמצא בהישג יד.
את מדברת בכובע שלך כחדשנות.
נכון. ואז בחדשנות יצאתי בכל קורא. בהתחלה זה התחיל מזה. יצאתי בכל קורא ואמרתי, רגע, בוא ניתן לשוק לבוא ולהתאמה לתוך הסיפור הזה מתוך, אתה יודע, כולם התגייסו בהתחלה לכל הדברים. ואז באמת הצלחנו בקולות קוראים שלנו לקבל פתאום מענה יצירתי. דרך הבינה המלאכותית, יחד עם מייקרוסופט ועם בית חולים שיבא, בשלב ראשון, הצליחו להקים דמות שנקראת ליב, שהיא התחילה לטפל בכל הסוגיות הללו, של לתת מענה ישיר, מיידי, לאנשים, והמחקרים שלנו יראו שזה נותן מענה, אפילו עם יותר אמפתיה, מאשר פסיכולוגים ופסיכיאטרים. כמובן שזה יהיה מלווה גם איתה, אבל
אני כל כך מסכים איתך.
כן. ואני יותר נגישות, יותר מיידי, יותר אמפתיות, ממש, אז היה מדהים לראות את המחקר.
את הכרת, לא ידעת שזה הם, ממש בצורה מאוד אקראית שני אנשים, את דוקטור ירון זיידמן ואת ג'יי בק, אפילו לא ידעת את מי את מכירה, אבל היות ואני מכיר אותם, אז דיברנו על זה, שהם יחד עם משקיעים נוספים בארצות הברית, הקימו מיזם מדהים, שנותן מענה לנפגעי פוסט-טראומה. תראה איך הדברים משתלבים בלי שאפילו אני לא ידעתי מה את עושה, ואת לא יודעת שאני נמצא שם ונתתי להם את העיקרויות, וזה נורא חשוב. אז באיזה שלב אתם נמצאים כרגע?
תראה, אני, מה שיצאתי, עכשיו פתאום אתה שומע הרבה מאוד מיזמים כאלה, והרבה יוזמות של אנשים, והרבה אנשי עסקים שרוצים כל אחד לבוא ולקדם את התחום הזה שהוא כל כך מבורך. עכשיו, מה שחשבתי לנכון, ואותו אני מקדמת באמת, זה שכל המשרדים, כל משרדי הממשלה, צריכים להתכנס לתוך ההיבט הזה של כיצד מתן מענים של טכנולוגיה מתקדמת, יוכלו לסייע לפוסט טראומות, ולכל הבעיות בהקשר הזה, בבעיות הנפשיות, ואתה יודע מה, זה גם יכול להתקדם אפילו, ואת זה אנחנו גם בוחנים לסוגיות של פגיעות מיניות, ולתת המעטפת הכללית הזו, שתיתן את האפשרות גם לצעירים שלנו.
בצורה לא קונבנציונלית.
בצורה,
באמצעות בינה מלאכותית, דיברנו על זה.
באמצעות בינה מלאכותית, באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, ועכשיו אני מחכה שבאמת לקבל את המשובים מכל המשרדים, כדי שנוכל להעלות את זה כהצעת מחליטים, ושהמדינה תשקיע בזה את המשאבים ואת הכספים. הכספים, ואת כל המעטפת של קיצור הרגולציה, שעל מנת שנוכל לזרז את ההליך, ואז באמת יהיה בשורות טובות גם בהקשר הזה בנוסף.
אז אני יכול להגיד לך שאני מברך על המיזם הזה, ואני אומר לך, יישר כוח, גבירתי השרה, חברתי, אני חושב שמהיכרותי עם מספר נפגעי פוסט טראומה, בפגישות שנעשו בבתי חולים פה, אני חושב שזה אחד הדברים החשובים שאת עוסקת בהם.
ממש כך. אני שמעתי כל כך הרבה סיפורים על הצעירים שלנו.
בואי נדבר על משהו אחר. פריימריז. יודעת, יש כזה דבר...
כן.
תראי, את בדרך כלל נבחרת מקום די טוב. אבל כל אחד מחברייך רוצה להיות במקום יותר גבוה. ואני רוצה לשאול אותך, האם את מסכימה לכך שראש הממשלה רוצה להצניח מבחוץ, אני לא יודע אם זה 5 או 7, כי עוד לא הוחלט, שיהיו, בוא נגיד, משוריינים. כי כבר יש לנו את גדעון שהוא הציע לו, ואת אלקין שהוא הציע לו, ואולי יהיו עוד 5, מי יודע?
אני לא יודעת על ההצעות לאלקין ולגדעון, אני יודעת שבהסכם שהיה עם גדעון כשהם נכנסו לתוך הליכוד, שיהיה להם מקום משוריין אחד במקום 15 ברשימה, ואולי על זה מה שאתה מציין ומדבר, אבל זה יהיה מותנה...
ומתי בדעתי היו 2, אבל...
לא, יש להם 1, וזה גם מותנה בזה שבכלל יהיו שריונים. כלומר, אם לא יהיו שריונים, אז אין שריונים בכלל, ואם יש שריון, אז יש שריון גם מקום 15 להחלטה של גדעון, את מי הוא רוצה לשים שם.
רגע.
אבל.
אמרת משהו, אמרת, גדעון יחליט את מי הוא רוצה לשים שם. כן. מה איתו? כי הוא כבר אמר כמה פעמים מתמודד.
או את עצמו, או מי מטעמו. זה בעצם ההסכם. ההסכם אומר, עוד פעם, אני אחזור את זה שיהיה יותר פשוט, ההסכם אומר דבר אחד, ברגע שיש לליכוד שריונים, יהיה שריון אחד לנציג מטעמו של גדעון סער, שזה יכול להיות הוא או מי מטעמו, במקום 15 ברשימה. זה דבר אחד. דבר ראשון, ראש הממשלה עוד לא גמר החלטה בליבו סופית, לגבי מה הוא מתכוון לעשות סביב נושא השריונים, זה למיטב הבנתי, ובאופן כללי, הליכוד שלנו הוא ליכוד תוסס, יש לנו תנועה שהיא דמוקרטית, ויש לנו בחירות, ו-170 אלף המתפקדים הם אלה שיבחרו בסופו של דבר את הרשימה, והיא צריכה להיות רשימה מאוד טובה, חזקה, שנוכל לעמוד ולהדוף את כל מי שירצו לבוא ולפגוע בבחירות הללו בליכוד.
אבל את יודעת, שלפחות 50% אולי יותר, מחברי הכנסת המכהנים, שחלקם נבחרו במחוזות, שגם את זה אתם רוצים לשנות, לא יבחרו יותר. עכשיו, אם אתם הולכים ומשנים את הנושא של הבחירות האזוריות, ש-4,000, 7,000 מי שיכולים להכניס חבר כנסת, ואתם תצניחו עוד אנשים, הם ידחקו למקומות לא ריאליים.
ועל
זה המלחמה, אני יודע, מדברים.
עכשיו יש הרבה דיבורים, יש כל מיני סגנונות ושינויים, והצעות ורעיונות. אני בסופו של דבר מכבדת את החלטת מרכז המפלגה שלנו, שיקבל את ההחלטה, מה תהיה השיטה הסופית של הבחירות. יש את ועדת הבחירות, שתתכנס לפני זה, ומזכירות המפלגה, אנחנו תנועה דמוקרטית, וזה היופי שבה. בסוף הכללים ייקבעו, ואז נדע בדיוק מה תהיה הסיטואציה. אנחנו צריכים באמת רשימה, רשימה טובה, חזקה, שתעשה את העבודה כמו שצריך במערכת הבחירות, כדי שהליכוד ימשיך להוביל, בראשות נתניהו כמובן, ונעשה ונצליח, בעזרת השם.
נציב שב"ס לשעבר, דדי שמחי, ובוניצל, אני אומר את השם נכון?
בוניצל, כן.
ריאנתי אותו בשבוע שעבר. עכשיו, כל התקשורת מדברת על זה ששניהם משוריינים בליכוד. אז, את דדי שמחי ריאנתי לפני איזה חודש, והוא יצלי בשבוע הבא, ואת בוניצל, שאלתי אותו, כולם אומרים שאתה משוריין, שביבי דיבר איתך, ואתה משוריין? אמר לי, לא היה, לא נברא, גם משל לא היה. אף אחד לא יציע לי כלום. אז מה זה כל התקשורת הזאת שמדברת על זה שהוא שוריין? הוא מכחיש את זה כאן בצורה ברורה מאוד.
כן, אני גם מסכימה אותו, כי אני יודעת שראש הממשלה עדיין לא גיבש סופית את העמדה שלו בנושא הזה. הם אנשים טובים כמובן, שניהם, אני מכירה את שניהם ממש טוב. הם אנשים ראויים. יחד עם זאת, כמו שאמרתי, אנחנו נראה, יש עוד זמן, נמתין בסבלנות, ונראה את התמונת מצב המלאה.
טוב, מתי ניכנס לעזה? ל-50% שעוד בידם?
קודם כל, סיימנו את שלב א', בשעה טובה ומוצלחת, החזרנו את כל החטופים כפי שהתחייבנו וכפי שראש הממשלה התחייב, ואנחנו כרגע עוברים לשלב ב', ששלב ב' זה לדאוג ולוודא שכל הנושא של פירוק חמאס ופירוז הרצועה ייכנס לתוקף, וגם תוכנית ההגירה מרצון שטראמפ טרח לכתוב, ועל כך אני מברכת אותו, ב-20 הנקודות שלו שעברו את האישור של מועצת הביטחון של האום, שמדברת על כך שכל פלסטיני שירצה לעזוב, לאפשר לו, שזו בדיוק ההגירה מרצון שאנחנו מדברים עליה בגדול, ואלה דברים שלטעמי עכשיו צריכים להיכנס בכל הכוח בפעילות שלנו העכשווית. אנחנו כבר עמלים, שר הביטחון עושה עבודה טובה מאוד בהקשר הזה של פירוז הרצועה עד הקו הצהוב. יש הרבה מנהרות שצריך לבוא ולהרוס אותן. עדיין לא סיימנו את המערכה הזאת של פירוז ה-53% שבשליטתנו. אז תחשבו איזו עבודה סיזיפית היא בהקשר של התמודדות בתת קרקע, שזה במקום הראשון בעולם שאנחנו מתמודדים ונהיה המקצועיים ביותר בתחום הזה של התמודדות בתת קרקע, במלחמה בתת קרקע. ואז יש לנו, כרגע יש את מועצת השלום של טראמפ ואת כל הגופים שהוא מקדם מתוך הבנה שהוא חושב שיצליח לפרק את חמאס מנשקו בדרכי נועם. אני לא מאמינה שזה יקרה בסוף, אבל נותנים לו את הזמן שלו לבדוק את זה. ומהבחינה
האם
הזאת,
יכול להיות מצב שבו טראמפ יגיד לכם, אתם לא נכנסים לשם?
לא, אין מצב כזה. הוא מבחינתו אמר שהוא מנסה בדרכי נועם, במידה ולא צהל, יצטרך לפרק את
מה,
חמאס.
מה, התשובה לא ברורה?
יצטרך לפרק את חמאס לחלוטין, כמו שמתחייב מהחלטות הקבינט וממטרות המלחמה הברורות, שחמאס לא ישלוט ברצועה, לא צבאית ולא שלטונית.
תראי, טראמפ, כמו טראמפ, עושה מה שהוא רוצה. ומה שנוח לו. ראש הממשלה נתניהו אמר וחזר ואמר, לא טורקיה ולא קטר, איך קרא לזה? מועצת השלום. אבל טראמפ לא סופר אותו בנושא הזה.
לא, אני חושבת שצריך להבין את הניואנסים, זה ממש לא מדויק.
מה, אני ראיתי את ההצגה?
לא, נסביר את ההבדלים. כשראש הממשלה בנחישות אומר, ועדיין עומד על כך, שלא יהיו חיילים, לא של קטר ולא של טורקיה בתוך הרצועה.
אז מה את אומרת, שמועצת השלום זה פסדה?
לא, מועצת השלום זה רעיון ממש יפה, שמדבר על כך שיהיו נציגים מכל העולם, ראש הממשלה נתניהו אחד מהם, שנכנס פנימה והחליט להיכנס, גם סעודיה ועוד הרבה מדינות אחרות, וקטר וטורקיה ומדינות אחרות, שהרעיון של מועצת השלום הזאת זה להחליף את האום בעצם, זה פשוט לבוא שהאום הלא רלוונטי הזה יעלה מהעולם בסופו של דבר, ושטראמפ גם הכשיר את עצמו להיות גם לאחר שהוא לא יהיה נשיא.
אני לא ראיתי שם אירופאים בכלל.
אז בגלל זה קודם כל
לא אירופאים ולא יפן ולא דרום אמריקה,
אבל יש את ישראל שם ויש הרבה מדינות אחרות חשובות שם.
את מדברת על אולי 10 אנשים שחלק גדול מהם הם אויבי ישראל.
אבל מה אני אומרת, אם מועצת השלום הזאת שמקים טראמפ בסופו של יום תחליש עד כדי תוביל לחוסר הצורך הזה בגוף שנקרא האום, שיש לו את כל הבתי משפט של האג וכל הפרוצדורות שפוגעות בסופו של מדינת ישראל על אוטומט, זה יכול להיות מהלך מבריק ומבורך.
טוב, תראי, לפני חודש קיבלתי הודעת וואטסאפ. בהודעה הזאת היה כתוב ככה, אנחנו יודעים מי אתה, אתה חלק מהעם המתואב של היהודים, ואנחנו נגיע לך. כזה חבילה גדולה, אם תרצה אני גם אראה לך את זה, כמה לא התייחסתי לזה, אבל ניסו לפרוץ גם לטלפון שלך.
טרם,
קודם כל,
הזמן... כל,
אם לא היו מנסים לפרוץ הטלפון שלך, הייתי אומר שאת לא חשובה, אבל ניסו, ומה קרה?
תראה, אני לא מתרגשת מכל הניסיונות לפגוע בי, כמו שאתה רואה, אני
פרצו גם... פרצו לטלפון שלך?
אני אומרת, כמו ש... לא, אף אחד לא יצליח לפרוץ לי לטלפון, בעזרת השם אנחנו יודעים לייצר הגנות בשאיפה שהן תהיינה אבסולוטיות, אבל בהקשר הזה גם צריכים תמיד כולם, כלל האזרחים, לנקוט בזהירות המתבקשת סביב הפלאפונים, וכל האיומים בכלל, לא מתרגשת מהם, כמו שאתה רואה אני פה עם ההבטחה, ולא צריך להתרגש מאיומים, אנחנו פועלים מתוך אהבה, לא מפחד מאף אחד.
איך את מסבירה שבמהלך השנתיים וקצת, הרבה מאוד ישראלים, אני אומר הרבה מאוד כי לא ראינו כזה דבר, החליטו לרגל עבור איראן, שזה מטלטל, נורא, מפחיד. זה מה שנחשף. אני בתוך שירות הביטחון שלנו יושב על עוד כמה, אבל איך זה קורה לנו?
האמת, כל הנושא, נכון, זה ממש ממש, כשלא נתפס בכלל לחשוב שישראלים, ועוד בתקופה כזו, ועם כל המלחמה שאנחנו עוברים, בהתמודדנו לאיראן, גם שתפים איתם פעולה, ואנחנו נוקטים ביד מאוד מאוד קשה, כנגד כל מי שמעז להיות בהקשר הזה. בהתחלה מנצלים אותם בהקשרים קטנים, שנראים על פניו פחות דרמטיים, ומובילים בסופו של יום את כל הנושא של הזליגה מאירועים מינורים פתאום לריגול יותר דרמטי, ובהקשר הזה צריך לעצור את זה מלכתחילה, וקודם כל גם לעשות הרבה הסברה לציבור הרחב שלא יתפתה בשביל זוטות לבוא ולהרוס את העתיד שלהם ושהמשפחה שלהם סביב הנושא של ממש בגידה במדינה.
עכשיו אני רוצה לגעת, וזאת תהיה שאלה האחרונה, בנושא שכרגע הוא תחת צנזורה, אבל היות ואבא של זיני, היא התראיין ואמר מה שאמר במסגרת מה שמותר להגיד, אני רוצה לשאול. העיתונות, התקשורת, הטלוויזיה פתחה את מדורות החדשות בכותרת בומבסטית. פרשה ביטחונית חדשה שנוגעת לאחד האנשים הבכירים בארץ. נכון?
נכון.
ויות ואת יודעת.
אני אומרת נכון, הייתה הכוונה לגבי הכותרת, בדיוק, לא לגבי התוכן, חלילה.
לא, 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 אבל היות ואת יודעת, וגם אני יודע, ואני נצמד לצנזורה, אני יכול לומר שמדובר בפרשה פלילית. קישרו את זה לביטחונית, אני לא הבנתי למה. את הבנת למה?
עוד פעם, אני לא רוצה...
מה שמותר, מה שמותר. אני שואל, את מבינה, למה חיבור את זה לביטחונית? בגלל שיש איזה קשר, לפי דבריו של אבא שזיני, ראש השבק, את חושבת שבגלל זה קראו לזה ביטחוני?
אני חושבת שלא פעם ולא פעמיים יוצאים בכותרות בומבסטיות, מפלצתיות, שמציגות מצגי שווא, שבסוף מתנפץ בעיני פיאד.
אז מסכימתי שזה פרשה
פלילית
ולא ביטחונית, בטח שאת יודעת.
אני אומרת עוד לא.
מותר לי לשאול את השאלה, וזה אגב, כבר דובר בזה, אני נצמד לצנזורה.
אני עוד פעם אומרת, אני די מנועה מלדבר על מקרים כאלה במיוחד, שיש בהם כל מיני מורכבויות פרסונליות ועל כן, אני מציעה שנמתין, שהצנזורה תרד לגמרי.
טוב, שאלה האחרונה בהחלט, אנחנו... אנחנו תמיד בשאלה האחרונה עם עוד כמה. כוח 100.
כן.
את זוכרת את הכותרות? איזה כותרות.
מה זה כבר? בעלי היקר הוא עורך דין חובב דימרי, ואחיו עורך דין אפרים דימרי, אלה שבעצם ייצגו את החיילים שלנו מכוח 100, כמובן.
ואני ריינתי.
בחינם ובאהבה.
ואני ריינתי את אחד הבכירים שבהם, ואומר לי, אתה תראה שאין שום דבר. והדבר שהכי הרתיח אותי, באמת, אני בטוח שגם אותך, שזה שעמד והתלונן ואמר ודיבר והעד המרכזי שוחרר לעזה. במילים פשוטות אין תיק.
לא רק זה, זה רק מה ש... כל המערכה הזאת היא מטרללת ומעצבנת ברמות לא סבירות. איזה רוע.
למה לא סגרו את התיק עדיין?
איזה רוע. מה?
האדם המרכזי שהיה אמור, העד המרכזי, בכלל איננו.
עוד פעם, כל המערכת הזאת של ההתנהלות סביב כוח 100 היא פיקציה שפגעה, פגיעה קשה מאוד, גם בחיילים של כוח 100, גם במדינת ישראל.
אני ראיינתי 100 מיליון. אני ראיינתי את אשתו של המפקד. היא בכתה.
בטח שהיא בכתה.
היא אמרה, אתה לא יודע מה שעושים לנו.
בטח שהיא בכתה, אני יצא לי לדבר איתם. בטח שהם בחרו. יש פה פגיעה קשה מאוד. היה גם מי שפרסם את הפנים שלהם, והשימו אותם באונס, ו-100 מיליון צפיות בעולם.
מהר מאוד ירדו מהנושא של אונס.
אבל מה זה זרקו? אבל בפרסומים, זה היו הפרסומים.
ככה זה התחיל, כן.
ככה היו הפרסומים.
נכון.
וזו הייתה פגיעה קשה מאוד במדינת ישראל, פתח פתח אנטישמי ענק במדינה שלנו, ברמות הגבוהות, ופצרית, שאמורה להגן על חיילי צהל, שאמורה להגן על צהל, פגעה פגיעה קשה ואנושה, גם בתדמית של צהל, מבחינת המוסריות שבו, גם בחיילים, ברוע לא נתפס בכלל, ואלה דברים שצריכים מבחינתנו לקבל את הטיפול באופן המיידי ואבסולוטי, ובראש ובראשונה לסגור להם את התיק. אין שום, שום סיבה בהקשר הזה, שהם ככה מוצאים את עצמם, עוד צריכים להתמודד בכל אותן מורכבויות שקיימות, וכולי תקווה שזה מה שיהיה בסוף.
ובזה סיימנו. שרת החדשנות, המדע, הטכנולוגיה, חברת הקבינט, מדיני-ביטחוני, גילה גמליאל. תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.